לפני 4 ימים סימנו 6 חודשים למלחמה. 6 חודשים שבהם עדיין 133 חטופות וחטופים בשבי האויב. חצי שנה שבהם נדרשנו לגייס כוחות לתפקד בתנאי אי-וודאות קיצוניים ולהמשיך ולתפקד בעוצמות חזקות. הייטק הישראלי ממשיך לדלבר. כמדי רבעון אנחנו עושים בדיקת דופק לתעשייה שלנו, שמצד אחד ממשיכה לגייס 3.1 מיליארד דולר בגיוסים, 3.7 מיליארד דולר במזוגים ורכישות, כל עוד כמה אקזיטים מרשימים, בעיקר בסייבר. מצד שני, בהסתכלות קדימה, אנחנו ממשיכים לבחון את גיוס קרנות הון סיכון, מנסים להבין כמה כסף שמחפש השקעה יהיה בחודשים הקרובים ובשנים הקרובות. מה המצב של הייטק הישראלי? 6 חודשים מאז 7 באוקטובר, אנחנו עם אבי חסון באולפן, יוצאים לדרך.
הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
הייתי בפקקים בבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה ועתיד. אני רוצה לדענו, הייתי באולפן נירית כהן, אהלן.
שלום.
איך אנחנו חצי שנה בתוך ה... זה נורא ארוך. זה מה שמפתיע אותי, כל הזמן הזה, פשוט זה...
אתה יודע, אבל זה בדיוק בנקודה, זה גם, יש בהרבה מאוד מימדים, הארוך הזה... הארוך הזה הוא כבר ארוך של אחרי הקורונה, אחרי השנה שעברנו לפני המלחמה. זאת אומרת, יש פה איזה ארוך מתמשך, הוא לא התחיל באירוע של 7 באוקטובר.
כן, אני עשיתי סדר במחסן לפני כמה ימים, ומצאתי איזו כרזה כזאת מפורים של 21, 20.
20, זה המסיבות של ההידבקות לדעתי.
כן, ועשיתי מסיבה אז.
זוכרת?
לא ידעתי אז שזה היה מסיבת הידבקות, בדיעבד זו הייתה כנראה מסיבת הידבקות, אז היה מותר ולגיטימי, לא ידענו, היינו תמימים כל כך. זה קצת היום האחרון שבו הכל הסתדר באיזשהו סדר מסוים, ומאז בלגן טוטלי.
נכון, אני יש לי שקף בתקופה הזאת עם אגם של ברבורים שחורים, ואני שואלת מתי פעם אחרונה היה פה משהו נורמלי.
יפה, ראית את זה. אבי חסון, מנכ"ל סטארט-אפ ניישן סנטרל, לשעבר המדען הראשי, ראש הרשות החדשנות הראשון. אהלן, שלום, שוב איתנו, מעניינים.
בוקר טוב לכם.
אז לפני שנדבר על הביצה שלנו, חשוב נראה לי לשים דברים בפרספקטיבה, זה לא ש... כל העולם, ההייטק העולמי סובל מהאטה, אנחנו מזכירים את זה שוב ושוב, אם זו התוכנית הראשונה שאתם בבדיקת דופק הזו של ההייטק הישראלי, אז חשוב להזכיר. אנחנו עדיין חלק מהתופעה הגלובלית של פוסט הבועה של 21, סביבת ריביות גבוהה שפוגעת בתמחורים של חברות טכנולוגיה, גם אירופה חווה האטה, גם ארצות הברית חווה האטה, אירופה בחצי האחרון אפילו טיפה יותר מאיתנו, אז עדיין זה התופעה המרכזית, לא המלחמה שלנו, למרות שזה מעסיקה אותנו ימום וליל.
אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שכשאנחנו מנתחים נתונים, כל נתונים חשוב להתחיל בתופעה הזאת, ותכף נמנה הרבה מאוד דברים של הנמוך מזה 6 שנים, מעולם לא ייצרנו וכן הלאה, את כל המשפטים האלה אומרים בדיוק באותה צורה בארצות הברית, וכמעט כל מגמה שאנחנו רואים כאן, מיעוט היוניקורנים, הסיבובים הגדולים, הירידה המתמשכת, אנחנו
כמות
רואים...
כמות סטארט-אפים שיורדת כבר שאני עוד לפני עניין של הריביות הגבוהות.
הקושי של קרנות הון סיכון לגייס כסף, הסגירה של חלק מהן, ההצטמצמות של חלק מהן, כמעט כל תופעה שאנחנו רואים ברמה המקרו-כלכלית, אנחנו רואים בארצות הברית כמו גם בישראל.
אוקיי, אז בוא נדבר על החצי שנה האחרונה ואיך אנחנו מסכמים אותה. בוא נתחיל מגיוסים, שלמו 9 עסקאות, רכישה של למעלה ממיליון דולר, בעיקר בתחום של סייבר, אפשר למנות שם את טלון ואת דיג סקיורטי ואת ספרה ופלו סקיורטי, הרבה סייבר.
כן, בעיקר סייבר, וזה נובע לדעתי מכמה סיבות. אז קודם כל, בכלל, כשאנחנו מסתכלים, והמספרים אגב משתנים מדי יום.
כן.
ציינת את המספרים שפרסמנו בדוח האחרון שלנו, אבל באמת אנחנו מסתכלים היום, אז יש כבר עוד כמה מאות מיליוני דולרים של גיוסים, ויש אפילו עסקת רכישה ממש ככה מהיום האחרון, שבה דווקא גם הרוכשת וגם הנרכשת הם חברות ישראליות, וגם כאן כמובן זה בתחום הסייבר, והכוונה היא לרכישה של וויז, שקנתה את ג'ם סקיוריטי בעצם, וזו תופעה שאנחנו רואים באופן רחב. אז דווקא נתחיל אולי בלמה דווקא בסייבר, ואז אולי נלך לתופעה הרחבה בסייבר, ואני חושב שדיברנו על זה באחת משיחותינו הקודמות אולי, אנחנו רואים תופעה בעצם של ריבוי פתרונות. ואז כמנהל הבטחה של בנק למשל, אתה ממש לא מעוניין לעבוד מול 50 ולפעמים 100 ספקים,
כן.
ואתה מחפש את ספקי הפלטפורמות הגדולים, כדי שיתנו לך מענה רחב, ואז נוצר מרוץ חימוש. כל אחת מהחברות האלה, קראוד סטרייק, פלו אלטו ודומיהן, מנסות לצבור כמה שיותר
נכסים. זה שלב האינטגרציה שבעצם נכון. מאפיין שלב מסוים בתעשייה בעצם.
נכון, זה ממש קונסולידציה שאנחנו רואים.
דרמטית, אגב, זה משהו בתעשיית הסייבר, באמת משוק מאוד מבוזר, הוא הולך ומצטמצם, וקוראים שם דברים מאוד דרמטיים.
ויש המון כסף במאזנים של החברות האלה, ויש להם גם מטבע שכיר של המניה הציבורית שלהם, וזה מה שאנחנו רואים, ואנחנו נמשיך לראות את הדבר הזה, וזה פוגש בצורה מאוד יפה הרבה מאוד חברות שקמו בשנת 21, 22, תחילת 22 בדרך כלל, שאולי, אני אומר את זה בזהירות, לא כולן מחזיקות חברה עצמאית לאורך זמן, כי הן מספקות פתרון קצה מאוד מאוד ספציפי, ונוצר איזושהי פגישה של הביקוש וההיצע, ואנחנו רואים את העסקאות האלה, ונמשיך לראות עסקאות כאלה גם בחודשים הקרובים.
אז אנחנו רואים שינויים בשוק הזה, בישראל באופן טבעי מאוד דומיננטית בו, אז השינויים גם משפיעים עלינו, שזה מתבטא במיזוגים ורכישות ובגיוסים.
בוא נבין עד כמה, סליחה שאני קוטע אותך, רק סדר גודל של 13-15 העסקאות האחרונות בסייבר הם של חברות ישראליות.
כן.
אני מדבר על עסקאות מעל 100 מיליון דולר.
זה פעם ראשונה, נכון שיש לנו מצבור כל כך גדול של רכישות שחברה ישראלית היא הרוכשת, לא נרכשת.
לא יודע אם פעם ראשונה, אבל זו תופעה שאנחנו התחלנו לראות הייתי אומר 5 השנים האחרונות, וכמובן אנחנו מברכים עליה, זה משקף שיש קדר של חברות ישראליות שהן לעצמם.
כן, זה בגרות של תעשייה.
זה הן מובילות הקטגוריה, הן שואפות כבר להיות אלה שעושות את האינטגרציה לתוכן, וכמובן זה דבר חיובי.
וזה גם קשור לזה ששוק ההנפקות כרגע סגור, וחברות עושות אינטגרציה מחוץ לשוק ההנפקות.
כן, אז זה אולי מתחבר באמת לעובדה של, אנחנו נראה את זה לא רק בסייבר, אנחנו כן. הולכים לשנה כזאת, של הרבה מיזוגים ורכישות, לא כולם glorified וכאלה ששמחים עליהם.
הרגל הזו של לעשות IPO, מה שראינו כחדשות לבקרים ב-22 בעיקר, סגור כרגע.
כרגע עד סגור, כולם כמובן מחכים, או מקווים שהנה, זה תכף נפתח, אבל לא ברור שזה קורה, ומהצד השני רק, יש הרבה מאוד חברות שמגיעות לסוף הכסף.
כן.
שגייסו כסף בשוויים מאוד מאוד גבוהים בשנים הטובות, ועכשיו זה נגמר, ובעלי המניות מתחילים לחשוב איך אפשר לייצר נזילות, ואחת הדרכים לעשות את זה היא פשוט להימחר.
כן, אז באמת, הבועה של 21, שנמשכה בעצם עד המחצית הראשונה של 22, חברות לרוב מגייסות סדר גודל של 2-3 קדימה, זה ה... עכשיו אנחנו אמורים לראות את הכסף הזה מתחיל להיגמר. יש לכם נתונים של עד כמה אנחנו נמצאים במצב הזה של קצה הכסף?
כן, אז חברות עשו את הדבר הנכון, הטבעי והמתבקש, ומאוד דחו את הקו הזה.
כן.
בסופו של דבר חברות צעירות יחסית גייסו סכומים מאוד מאוד גדולים. וזה נכון שהכסף הזה נועד לתדלק צמיחה מאוד מאוד מהירה, אבל די מהר החברות הבינו שקרה משהו והאטו את הקצב. זה קצת מתח את קצה גבול הכסף, אבל יש לזה בסוף איזשהו מקום שבו זה צריך לגמר. החברות מאוד מנסות להימנע מהרגע הזה, שבו בעיקר, הם לאו דווקא אגב תסגרנה, אבל זה ברור ששווי הגיוס של הסיבוב הבא ירד משמעותית, ודאון ראונד זה אירוע טראומטי לכל המעורבים בעניין, זה לא משהו טכני.
אמרת דאון ראונד שהייתה המילה החוזרת בשיחה הקודמת שלנו, אנחנו יודעים עד כמה התופעה הזאת באמת קורית בכמה חודשים האחרונים.
אז אנחנו רואים ממש את הטקסטבוק קורה לנגד עינינו. כי שנייה לפני הדאון ראונד, מה שחברות בדרך כלל עושות, זה מה שפעם קראו לו ברידג' לונס והיום קוראים לו סייף. כלומר, זה הניסיון של בעלי מניות קיימים להזרים כסף לחברה כדי להימנע מהצורך לקבוע שווי לגיוס. מתוך אמונה, שלפעמים אגב היא מגובה גם במציאות, שהחברה תצליח לצמוח לשווי הזה, שהמחירות... הערך שהיא תייצר בתקופה הזאת, יביא אותנו למקום יותר טוב, כשנצטרך לקבוע גיוס. אז כאלה ראינו המון,
כן.
המון, לא מעט כאלה, היו גם דאון ראונדס, באופן טבעי, כשחברה עושה דאון ראונד, היא פחות יוצאת בפרס ריליס גדול, שאומרת, גייסנו בשווי נמוך יותר, מה שכן ראינו אגב, זה לא מעט חברות שגייסו בדיוק באותו שווי, שהם גייסו בסיבוב הקודם, וחלק אפילו הצהירו על זה.
כן.
האמת היא ששאלתי אותך, לפני שהתחלנו את השידור, ואולי נעשה את זה עכשיו, איך בכלל יודעים? זאת אומרת, אפרופו חברה לא עושה פרס ריליס. זאת אומרת, כל הדאטה הזה של חברות גייסו, חברות גייסו בשווי כזה, או בכלל, זאת אומרת, אם אתה לא יוצא בהצהרה שגייסת, כי אתה לא רוצה לספר, איך אתם יודעים את המידע
הזה? כן, השוק הזה הוא שוק פרטי, אין לך מחויבות כחברה להצהיר על זה שגייסת, וגם הקרנות שמבצעות את ההשקעה הן ברובן המוחלט, קרנות פרטיות, ושוב, לא חייבות. חברה בדרך כלל תרצה לבשר על גיוס גדול, כשהוא גדול באמת, ומרשים, כשהשווי שלה מרשים, כשהיא רוצה לגייס עובדים, ואז יש לה מוטיבציה גבוהה לעשות את זה, או לפעמים כשנכנס בעל מניות מאוד מאוד יוקרתי, שעצם ההשתתפות שלו מעלה את, את פרופיל החברה, אבל יש הרבה מאוד סיבובים שקורים, ולא מתפרסמת עליהם הודעה. בסטארט-אפ ניישן סנטרל, במיוחד הצוות של הפיינדר, זה העבודה שלהם. זאת אומרת, העבודה שלהם היא כל הזמן, גם בצורה פרואקטיבית, לא רק לקרוא עיתונים, אלא לפנות למשקיעים, כי המשקיעים יודעים באופן טבעי, ולפעמים גם לחברות עצמם, ולנסות לברר את המידע הזה. לאורך השנים פיתחנו בעצם מודל שיודע להעריך מה נתח הסיבובים שקרו אבל לא פורסמו. שחלקם אגב נדע עליהם בעוד חודש, כי אולי כרגע זה סייף, ברידג' לון, שהתקפל לתוך סיבוב גדול יותר, ולכן אנחנו נדע על זה, אבל בעוד רבעון.
איך נדע על זה אגב בעוד רבעון?
כי אז תתפרסם הודעה, החברה גייסה 100 מיליון דולר, למרות כן. שבפועל היא גייסה כרגע רק 50, ו-50 היו חלק מהלוואת גישור שכבר ניתנה לפני רבעון, למשל.
יש איזה שהם נתונים ממשלתיים לגבי זה? לצורך העניין, אני מגייס 100 מיליון דולר, זה חתיכת אירוע מס, השאלה...
לא, הגיוס עצמו, הגיוס עצמו בדרך כלל לא אירוע מס. אירוע מס יכול להיות מימוש, הוא יכול להיות כל דבר אחר.
לא, האקזיט הוא אירוע מס.
גיוס כשעצמו הוא לא אירוע מס.
אז אפילו נתונים ממשלתיים.
גוף פרטי משקיע בגוף פרטי, אתה לא יודע על הדבר הזה. יש לך פרוקסיז, יש לך סימנים, אם חברה פתאום מתחילה לגייס עובדים, אתה אומר, רגע, אולי קרה פה משהו, ואז שוב אנחנו יודעים לפנות לאנשים בצורה אקטיבית, אם פתאום יזם שהיה בחברה קודמת משנה את הכתובת שלו ונמצא באיזה דומיין חדש, אז אולי יש חברת סטלס חדשה שאתה רוצה לברר עליה. בסוף יש פה מערכת יחסים, ואנחנו, לפחות פה בסטארט-אפ ניישן סנטרל, גם לאורך השנים יודעים, שכנענו את המשקיעים ש... יש נתונים שאנחנו יכולים להשאיר אצלנו בשביל הדוחות האגרגטיביים, אבל הם לא היו זמינים למי שמסתכל. ואם יש לך חברה שהיא חברת סטלס, מה שנקרא, שעדיין טסה מתחת לרדאר, אז היא תהיה אצלנו במאגרים, אבל לא ידוע עליה לעולם החיצון.
אני חושבת שמעניין אותי, כאילו אנחנו דיברת פה על המגמות שהן עולמיות. איפה המלחמה מתערבת במגמות האלה?
קודם כל, המלחמה שמה קושי אדיר על היזמים והמשקיעים הישראלים, בנוסף לכל הקשיים. אנחנו מדברים הרבה על עמידות וחוסן, ויש סיבות כמובן לגאווה, אבל זה פשוט הרבה יותר קשה. זאת אומרת, בעולם שבו ממילא קשה להיות כרגע יזם טכנולוגי או משקיע, אגב, גם משקיע און סיכון, יש שכבת קושי נוספת שמצטרפת לזה אם אתה עושה את זה בישראל. זה משפיע אגב לא רק על הגיוסים, אנחנו בכלל מדברים הרבה מאוד על גיוסים, אבל כשמנסים לדבר על בריאות ההייטק, אז גם רונן ניר ואחרים וגם... במכון אהרון לימדו אותנו, ואנחנו מאוד מאוד מתחברים, אגב, לתפיסה הזאת, שאומרת שצריך להסתכל גם על כמות מועסקים, וצריך להסתכל גם על הכנסות.
נכון.
ושם, אגב, הכנסות ממיסים, והכנסות revenues, מה שנקרא, של החברות. אז חשוב להסתכל על התמונה כולה, אבל לא משנה באיזה חלק של האקוסיסטם אתה נמצא, יותר קשה לעשות את זה מישראל. יותר קשה להיות סטארט-אפ בישראל כרגע, יותר קשה להיות חברה גדולה בישראל.
זאת לפני שהזכרנו את המילואימניקים. פשוט חלק נכבד
בכוח אדם, 15%
מתעשיית ההייטק שגויסה.
כן, המספר הזה ירד בו, כמו הרבה מהמילואימניקים שוחררו, תודה לאל.
מקווה שיישאר ככה.
בדיוק, הרבה מהם יש צווים בכיס כבר לעוד חודש.
אבל זה המרכיב של המילואימניקים, והמרכיב של
ה...
זה לא רק זה. זה בדיוק כמו שרציתי לדבר על הלא רק זה.
זה לא רק זה. תראו, בואו.
בואו נדבר על הלא רק זה.
תראו, היום אמרתי כבר, כן, חזרנו לימים שבו צריך לדבר על וואי ישראל. זה ימים שכבר שכחנו. הם היו פעם, בסדר, אנחנו זוכרים, אבל לאורך הרבה מאוד שנים, לבוא ולהיכנס, ישראלי סייבר קומפני, ישראלי אינוביישן, קיבלת מחיאות כפיים. פתאום צריך לדבר על זה. פתאום אנחנו רואים ב... בדוחות של החברות הישראליות הציבוריות, גורמי סיכון, שמתחילים לדבר על תדמית המדינה, על היכולת לעשות עסקים.
שזה שוב גם בהמשך לרפורמה המשפטית, זה לא רק העניין החיצוני, באמת המוניטין של ישראל נפגע.
כן, או לפחות יש סכנה כזאת. אנחנו עדיין, אני אומר בכנות, גם כשאני מדבר בעברית, אנחנו עדיין לא רואים פגיעה בתוצאות העסקיות, אבל זה נמצא שם, זה קיים, זה מעורר שאלות. אתה צריך להתחיל לדבר על זה.
צריך לדבר על זה. זה
לא רואים פגיעה בתוצאות העסקיות.
קשה מאוד להפריד את הישראלי דיסקאונט הזה. נורא נורא קשה להגיד, האם עכשיו יש לנו רבעון קשה כי השוק קשה, או דווקא בגלל שאני חברה ישראלית, ומאוד קשה לעשות סמפלינג על פי רבעון אחד.
זאת אומרת, הנתונים לצורך העניין בקליפורניה לא השתפרו ביחס לנתונים אצלנו מבחינת יכולת גיוסים, או מבחינת...
אז אני מאוד זהיר, את יודעת, כשמנסים להעביר מסר, אז תמיד אפשר להראות כל דבר, אגב.
נכון, טוב, מספרים זה מספרים.
אבל אם אנחנו מנסים להיות כנים עם עצמנו, אז ממש ממש מוקדם להגיד. בסוף
כ... אבל זה משהו שאתם עוקבים עליו.
ברור. שוב, אני אומר, גם בצד הגיוסים וגם בצד ההכנסות. בסוף זה שטייגר גלובל ואינסייט, אני מציין אותם כשתיים מיקירי ההייטק הישראלי, כן? או לא, אגב, אבל ככאלה שהיו המשקיעים הפעילים ביותר פה בשנת 21, מגייסים חצי, שליש ופחות ממה שהם התכוונו לגייס, זה לא בגלל שהם משקיעים בישראל. זה בגלל שככה נראה השוק.
כן.
כן, אני פשוט...
סמסונג נקסט סוגרת את הפעילות שלה בישראל, אחרי שצמצמה אותה משמעותית.
זה אני מבינה, אני לא יודעת אם זה... זאת אומרת, זה ברור שדאטה זה, אנקדוטות זה לא דאטה, אבל כאילו כן היו הרבה סיפורים בתחילת המלחמה של עסקאות שפתאום נתקעו, של
גייסים
שפתאום נתקעו.
זה בוודאי קרה. בואו, חבר'ה, פורצת מלחמה, בטח במתאר היום ונורא שנתקלנו בו בשבעה באוקטובר, זה הגיוני שמשקיע שבדיוק עמד עכשיו לחתום עסקה, יגיד רגע שנייה, בוא נחכה. זה נשמע לי התנהגות מאוד
ספק,
מאוד טבעית.
או ספק, או באמת לקוח, כן, זאת אומרת, בכל הגרסאות.
אבל שוב אני אומר, כשאנחנו מסתכלים דווקא על הנתונים, אז פה הסיפור שאנחנו מספרים אותו בכל העולם, אני חושב שהוא סיפור אמיתי. הסיפור הזה של רזיליאנס, הסיפור של עמידות וחוסן, והמנוע שממשיך לעבוד, הוא סיפור נכון. אנחנו, אני אומר לך אמיתי, אנחנו עוקבים אחרי הדאטה יום-יום, ולכן בדרך כלל לא מופתעים, כי אנחנו רואים את הדאטה. אבל עדיין, אם היית שואלת אותי, האם ששת החודשים שהראשונים, א', לא, מי העלה בדעתו שאנחנו נהיה, כמו שציינתם בפתיח, שישה חודשים במשך האירוע הזה.
כן.
אבל אם היית אומרת לי, אנחנו הולכים להיות שישה חודשים עכשיו בתוך מלחמה, במתאר כזה וכזה, איך אתה חושב ייראו הנתונים? אני הייתי אומר, אני חושב שהם יהיו גרועים יותר ממה שראינו. התמונה שראינו היא תמונה של חוסן, היא תמונה של עמידות, היא תמונה של כוח. שוב, בתוך שוק שיורד, ולכן התמונה היא ממשיכה לשקף ירידה אל מול מה שראינו בשנת 22, אבל באופן יחסי לשווקים אחרים, תמונה מאוד מאוד מרשימה.
דיברנו על רכישות, בואו נדבר קצת על גיוסים, מבחינת סקטורים. אילו סקטורים יותר דומיננטיים, פחות דומיננטיים?
אז שוב, אנחנו רואים את הסייבר מככב.
כמובן.
מככב גם שם.
ו- כן, ואגב, 1.1 מיליארד דולר.
כן, וגם...
זה לא הוגן, אגב, אני מול הנתונים ואתה לא.
לא,
לא,
הכל בסדר.
כן.
וגם אני אגיד משהו שלא תראה בנתונים, הנה, כדי לנסות, שעובר כחוט השני לאורך וזה AI, כן? זאת אומרת, הרבה מאוד מההשקעות, וזה מאוד מאפיין את העולם. אגב, בעולם, אולי הסיבה היחידה שלא ראינו באמת התרסקות של שוק ההשקעות הוונצ'ר זה AI, או אפילו GenAI, וכמה עסקאות ענק שממש עטו את ה... יש איזה קו ה-100 מיליארד דולר שלא ירדנו ממנו אגב, ובסופו של דבר, אני מדבר על ארצות הברית כמובן, לא, זה לא הנתונים הישראלים, אבל זה היה אך ורק בגלל כמה עסקאות ענק. אז רק לחזור לפואנטה, AI עובר כחוט השני לאורך מה שאנחנו רואים. אתה רואה את זה בהלסקר, אתה רואה את זה כמעט בכל סקטור שהוא, זה בעצם חברות AI שבאות בתוך הדבר הזה.
גם AI21 מגייסת 53 מיליון דולר, שהיא הנציגה שלנו כ-AI הוריזונטלי.
שאנחנו דיברנו, היו לנו כמה שיחות על זה, שאני לא בטוח שאנחנו ישראל, יש לנו חוזק בתחום הזה.
יש לנו כמה חברות מעניינות, זאת אומרת, AI21 היא באמת דוגמה לחברה שגם יש לה מודל משלה, ואפילו מודל טוב ותחרותי. יש גם לא מעט חברות שנמצאות בעולמות האקסלרציה, מנועי AI, צ'יפים ל-AI וכן הלאה, אבל ככלל, צודקת, רוב החברות שלנו הן חברות ורטיקל AI, הן חברות שלוקחות את אבני הבניין הטכנולוגיות האלה, מיישמות אותם אל מול צורך שיווקי כזה או אחר.
יש משהו שאתה רואה באמת בסקטורים, בענפים שמשתנה אולי בעקבות השנה שהייתה לנו פה?
אז אני אומר, יש הרבה דברים שמשתנים, אני לא בטוח שהם ישראל ספציפיק. אני לא בטוח שהתופעות שאנחנו רואים, סתם, כשאנחנו מסתכלים על מה קורה בענף הפינטק, שזה ממש... מניה דיפרסיה, עם הרבה מאוד דיפרסיה לאורך שנת 23, דווקא קצת באופן מפתיע צמיחה ברבעון האחרון, זה מאוד מאפיין את מה שקורה בארצות הברית ובשאר שווקי העולם. כשאנחנו מסתכלים על הפודטק וספציפית האלטרנטיב פרוטיין, זה יקירת
ההייטק
הישראלי והתוכנית נניח בשנת 22, צניחה מאוד מאוד גדולה, די-הייפינג שקורה בעולם של התחום הזה, והוא יחזור אגב, הוא יחזור לאיזשהו מקום יותר פרודקטיבי בהמשך הדרך. אז קשה לי להצביע על משהו שהוא מאוד מאוד ישראלי. שוב, סייבר כן, אבל זה בעיקר משקף את הדומיננטיות של ישראל בסייבר, ולא את העובדה שקורים בישראל דברים שונים מאשר שאר העולם.
נכון.
כל התחום של השקעות טכנולוגיות במלחמה, זה משהו שאנחנו תמיד מתלבטים עליו בתוכנית הזאת, כי קשה גם נורא להביא מרואיינים, להשיג נתונים.
אני חושבת שהיה לנו שיחה עם רונן, שהוא העלה ברמת ניתוח מקרו, שבגלל המלחמה שיש בה הרבה מאוד טכנולוגיה, אז כמו שהיה לנו גל סייבר, שהוא נבע מהעולם שלנו, הביטחוני, אנחנו עשויים לראות גל כזה.
כן, אז אני מאוד מאמין בזה. אנחנו נגיד גם שוב, ב-SNC אנחנו ממש מקדישים לדיפנס טק הרבה מאוד משאבים, יש הרבה מאוד עניין. אני אגיד פה שני דברים. גם זה לא נובע דווקא מדברים שקורים בישראל. תראו, העולם לא נהיה מקום יותר בטוח. יש הרבה מאוד...
אוקראינה.
רוסיה, אוקראינה כמובן הביאה את המלחמה לשערי אירופה, אבל בדיוק, אבל
הנה
עוד שנייה זה נמצא במקום אחר.
היה לי שיחה מאוד מדהיגה שלא בא לי סתם לצרף את המאזינים לדאגה הזו, אבל מצטיירים צירים די ברורים בעולם.
העולם מתחמש. העולם מתחמש, העולם צריך יותר טכנולוגיות, וכשמחפשים טכנולוגיות מהסוג הזה, אז ישראל היא מקום בהחלט, טוב, אני לא יודע אם אני יכול לחלוק את המספרים, אני לא בטוח שהם ציבוריים, אבל יצא לי לשבת ממש בשבועות האחרונים עם מנכלי החברות הביטחוניות הישראליות הגדולות, רפאל, אלבי, תעשייה אווירית. אני אגיד שוב, אני לא בטוח שאפשר להגיד את המספרים עצמם, הבקלוג, צבר ההזמנות של החברות האלה, הוא אדיר, הוא גבוה מכל מה שהן זוכרות בעבר, והוא גבוה בצורה משמעותית פי כמה וכמה מהמחירות השנתיות שלהם, והקושי העיקרי אגב הוא לייצר ולספק. כלומר, אנחנו בהחלט רואים צמיחה מאוד גדולה. מה שמעניין בהקשר הזה, אני חושב, זה שאנחנו רואים, ושוב, לא רק בישראל, גם בארצות הברית, בפעם הראשונה, דיבור של אקוסיסטם של דיפנסטק. כלומר, לא רק ספקים ביטחוניים גדולים, אצלנו הזכרתי את החברות, בארצות הברית זה Northrop Grumman, ו-General Dynamics, ו-UTX, ו-Raytheon ואחרים, אלא פתאום מדברים על סטארט-אפים וקרנות הון סיכון שמשקיעים בתחום הזה. ויש כבר כמה הצלחות, חברות כמו אנדוריל, פלנטיר אפשר להגיד, למרות שהם לא חברת דיפנס תהורה, ואנחנו רואים את זה קורה גם בארץ. אז זה מקום מעניין להסתכל עליו, כי אם הדבר הזה באמת הופך להיות, אם יוכיחו שאפשר לבנות סטארט-אפ על מודל דיפנס, ותזכרו, זה קשה, כי אתה מוכר בדרך כלל לממשלות, בחוזים מאוד מאוד גדולים, ארוכי טווח, ונדרשות בטוחות מאוד גדולות, אבל אם אפשר, יש לישראל פה יתרון יחסי, הוא לא נובע ממשהו חיובי, אבל יש לנו הרבה מאוד ידע והרבה מאוד טכנולוגיות שכרגע הועמדו במבחן ונצבר הרבה מאוד ניסיון.
דיברנו על גיוסים, דיברנו על רכישות. אם אנחנו מסתכלים על האופק שלנו חצי שנה, שנה, שנתיים קדימה, אז אנחנו צריכים לדבר גם על קרנות הון סיכון. מה אנחנו רואים שם?
אנחנו רואים הרבה מאוד קושי, ושוב, זה לא חדש לישראל. הרבה מאוד קרנות מצטמצמות, הרבה מאוד קרנות לא מצליחות לגייס קרן המשך, או מגייסות בגודל קרן הרבה יותר קטן ממה שהיה. אני אגיד...
רואים אותם גם פחות פעילות ומתוך מחשבה לתמוך בסטארט-אפים הקיימים שלהם בתוך הקרן.
ברור. את זה ראינו בישראל, ואגב, אם נתמקד אפילו בקרנות הישראליות, אני חושב שהתייחסנו לזה, כשניתחנו את שנת 23, דווקא הקרנות הישראליות היו הרבה פחות פעילות מהמשקיעים הזרים, ואני לפחות מייחס לזה לשני דברים. אחד זה הדבר הזה שהוא לא ייחודי להם, האי-הוודאות לגבי היכולת לגייס את הקרן הבאה, אבל אחד זה גם ההשפעה של... החקיקה המשפטית, ההפיכה המשפטית, השפיעה הרבה יותר על הישראלים מאשר על הזרים. זה לא שהזרים לא היו מודאגים.
בגיוס של הכסף?
לא, לא. בדפנסיביות. כשאתה בא ואומר, רגע שנייה, הולך להיות פה מאוד מאוד גרוע ואני לא יודע מה קורה, אז שנייה לפני שאני משקיע בקצב שהתרגלתי, אני מעט את הקצב, כי לא בטוח שאנחנו הולכים למקום טוב, ואני רוצה לוודא שאני מנהל את הכסף שלי היטב, והזרים היו הרבה יותר במוד של wait and see. כן, אנחנו מודאגים, אבל עד שלא, החקיקה הזאת לא עוברת. אנחנו לא משנים התנהגות.
זאת אומרת, הישראלים דווקא יותר פסימיים, צורך העניין.
הישראלים היו יותר פסימיים, אולי כי הם יותר קרובים, אולי כי הם יותר חוששים, אפשר לנתח את זה, אבל זה דבר שאנחנו רואים. שוב, התופעה היא תופעה, רציתי להגיד שאחד היתרונות בפוזיציה שלי, כמי שממנכ"ל גוף שהוא לא למטרת רווח, שאני יכול, אני חושב, להגיד מה שאני חושב באמת, ואני חושב שתעשיית ההון סיכון גדלה יותר מדי. לא רק בישראל, גם בעולם. פשוט הייתה גדולה מדי.
טוב, היה כל הסיפור של הריבית בהגדרה, זאת אומרת, לא היה איפה
לשים את הכסף. אני רק אומר, שוב, זה ממש לא נעים כשזה שלך, ובאמת, באמת, לא כ-figure of speech, האנשים האלה הם מטובי ידידיי וחבריי, וזה לא כיף כשזה הקרן שלך, ואתה לא מצליח לגייס את קרן ההמשך, אבל בראייה הכללית, זה לאו דווקא דבר שלילי. יותר מדי כסף נכנס, יותר מדי חברות, אבל גם הרבה יותר מדי קרנות, והדבר הזה גרם לתופעות לא טובות. ולכן אני חושב שברמה המקרו-כלכלית, העובדה שחלק מהקרנות לא מצליחות לגייס קרן גדולה כמו הקודמת, או אפילו חלילה לא מצליחות לגייס כסף בכלל, היא לאו דווקא שלילית.
אגב, זה מעניין, הופכת רגע את הכובע ליזם שמקשיב לנו עכשיו, אתה בעצם אומר לו, תסתכל מאיזה קרן אתה מגייס, כדי להסתכל שאתה מגייס מקרן שיכולה להמשיך לתת לך תמיכה.
אני לא בטוח שהמאזינים רואים אותי מחייך. אני מחייך כי זה תמיד ידהים אותי. עד כמה מעט יזמים משקיעים במחשבה ממי אני מגייס כסף. זה דבר שמדהים אותי. זאת אומרת, תחשבו על חברות, סליחה, על קרנות בתקופות נורמליות, אני לא מדבר על שנת 21, כמות הדיו דיליג'נס, כן? פוגשים 1,000 חברות, משקיעים ב-2 וכן הלאה. ואצל יזמים, תמיד אני הרגשתי שיש איזשהו רף איכות שמתחתיו אני לא אקח כסף. זה לא שאני אקח כסף מכל אחד, אבל מעליו, וואלה, באמת לא משנה לי. אני אקח מכולם. כמובן, אני אשמח שיתנו לי את הערך הגבוה ביותר, ואולי את בצורה המהירה יותר את הכסף.
אבל כמה עמוק הדו-ג'ינס ההפוך.
נורא מעט.
כן.
מי זו הקרן הזאת? מי השותף שאיתו אני עובד? כמה הוא מבין בתחום, כמה הוא יכול לסייע לי, כמה הקרן הזאת תהיה פה בעוד שנתיים?
כן.
מה ה-DNA שלהם כשיהיה באמת קשה? זה פשוט מדהים לראות כמה מעט הדבר הזה קורה בצד היזמים. אז כן, בהחלט, אני מאוד מאוד מציע לכל יזם ויזמית שמגייסים כסף, לעשות הרבה מאוד עבודה כדי להבין ממי הם לוקחים כסף, מי השותף הזה, בטח ובטח אגב, בשלבי הסיד. בהתחלה, זה כמעט עוד פאונדר.
לגמרי.
לקחת עוד פאונדר עכשיו, בסדר, נכון, הוא לא מתערב לך אולי בהחלטה הספציפית של פלטפורמת הפיתוח, אבל הוא יושב בבורד, הוא מחזיק רבע שליש, לפעמים חצי חברה, כדאי מאוד שזה יהיה מישהו שאתה ממש ממש רוצה או רוצה ללכת איתו עכשיו 5 ו-10 שנים קדימה.
בצד החיובי של הדברים, נגיד שהוקמו מעל 20 קרנות חדשות, כש-11 מהן ממש לצורך מימון צרכים דחופים של סטארט-אפים שנקלעו לקשיים.
בדיוק, יש פה קצת רמאות, בוא נגיד את האמת.
זה לא כסף עצום, אבל לא,
זה לא רק שלא כסף עצום, אלא זה באמת emergency vehicle funds, שאני מאוד מאוד מברך עליהם, וגם אנחנו מאוד מאוד מעורבים עם הרבה מהם, גם בלהביא להם כסף ולעזור לגייס להם תורמים ומשקיעים, וגם בהפניית חברות אליהן. זה נהדר שזה קרה, וכמובן גם אימון רשות החדשנות שבא כאיזה נדבך נוסף, אבל בסוף, רובם לדעתי אפילו מגדירים את עצמם כקרנות קצרות טווח. הם לא כאלה שאמורות לפעול פה גם בעוד 2 ו-3, ולכן עדיין, התמונה הכללית היא, מעט מאוד קרנות מצליחות לגייס כסף. כן, אגב, יותר קשה לגייס אם אתה קרן מישראל, שמשקיעה בישראל, זה עוד איזשהו קושי שמצטרף לעניין הזה, ואני לא חושב שהדבר הזה ישתנה בשנה הקרובה, אלא אם כן נראה איזשהו שינוי מקרו-כלכלי, כן? אינפלציה מרוסנת, ריביות מתחילות לרדת,
שזה ואז אגב, כל הדבר הזה קורה, אנחנו מדברים על מיתון בארצות הברית במהלך כל השנה האחרונה, פתאום עכשיו זה נראה כמו משהו שתרחיש הסופט לנדינג הולך לקרות, ואנחנו הולכים, כנראה, כך נראה, רוב הכלכלנים האחרים חושבים שזה יהיה ללא מיתון. מה שאומר גם
כי יש שינוי, זאת אומרת, אתה יודע, משתמשים במילים האלה, כן, אבל זאת אומרת, זה לא נראה כמו פעמים קודמות, עדיין אין מספיק אנשים בשום תעשייה, יש פערי יכולות מאוד גדולים, זאת אומרת, יש הרבה סיבות ללמה המקרו-כלכלה נראית אחרת עכשיו, אפשר סתם
כן,
להגיד.
נכון, כן, נכון, לחלוטין. AI שנכנס לנו ככה בדיוק בזמן, תוך האירוע הזה. כמה דגשים לחצי שנה, השנה הקרובה, דברים שיהיו טובים לתעשייה.
כדור דולח.
סממנים להסתכל עליהם, בוא נחשוב קצת קדימה, בוא נדמיין.
אני חושב, קודם כל, אתה יודע, נעלה בפירמידה של מסלו. אז קודם כל, אם מתחילים בביטחון, אז צריך להגיד את זה. אני חושב שכל עוד נמשך פה המצב המאוד לא נורמלי, שמשפיע עלינו, וכן, אנחנו מפגינים עמידות וחוסן, אבל יש שחיקה, זה ברור.
כן.
והדבר הזה יוצר קושי, וככל שיותר מהר נסיים את המלחמה, ונחזיר את החטופים, ונחזור לשגרת חיים כזו או אחרת, כך ייטב.
מפונים בצפון ובדרום.
כן, אנחנו בהמון אי-וודאות.
תעשיית הפודטק שיש לנו נוכחות מאוד חזקה בצפון, שמאוד נפגעה כתוצאה מהצורך לעבור למרכז.
אגב, אני תמיד מזכיר בתוך כל השיח על עמידות וחוסן שהוא אמיתי, ל-160 החברות שנמצאות בצפון ובדרום, החיים נראים מאוד שונה.
כן.
והפגיעה בהן היא מאוד מאוד עמוקה. צריך להגיד, זה אולי נשמע כמו הרבה, אבל כשאתה משווה זה ל-8,000 חברות ויותר בהייטק הישראלי, אז ההשפעה הכללית פחות באה לידי ביטוי, וגם הרבה מהחברות האלה הן חברות צעירות, אז אנחנו פחות רואים את ההשפעה.
כי אני מצד שני שואלת את עצמי, האם דווקא, אתה לפעמים, necessity is the mother of invention, האם יש לנו פתאום צרכים יוצאי דופן, והם יולידו פתרונות יוצאי דופן.
אז כן, אז אני מאמין בזה, אמרתי זה כבר בכמה אכסניות, הבייבי בום הזה, הסטארט-אפ בום, שאני חושב שהוא יגיע, אבל אני מתחיל בלסלק את העננה. תראו, כשאתה מסתכל על השקל למשל, ועד כמה הוא חזק, ועל השוק הציבורי בתל אביב, תרחיש הייחוס של המשקיעים, המקומיים והעולמיים, הוא תרחיש של הליכה לקראת הפסקת אש, ולא התפתחות מלחמה אזורית רב חזיתית וכן הלאה, אבל יש גם הסתברות כזאת. אז אני כן רוצה להגיד, זה מאוד מאוד תלוי במה יקרה קודם כל בציר הזה. בצד הבינלאומי, אני חושב שהסברנו זה מאוד יפה. כולם מסתכלים מאוד מאוד מקרוב על מה קורה בשוק העבודה האמריקאי, כמו שהתייחסת,
ובסביבת
האינפלציה, ובסך הביקושים של הצרכנים, ומה קורה בשוק הציבורי, שוק ה-IPO, אני מתכוון, האמריקאי, וזה בראש ובראשונה יגזור את כל מה שיקרה בשוק. אנחנו נראה הרבה מאוד התנקות. לפעמים יקראו לזה מיזוגים ורכישות, לפעמים יקראו לזה בשם אחר, אבל אנחנו נראה כזה חברות תיסגרנה. חברות יגייסו בשווים נמוכים יותר. אני לא חושב שזה יוריד את רמת הפעילות, אגב. זה פשוט ישנה את נקודת שיווי המשקל.
כן. החברות הטכנולוגיה הגדולות זכו לדומיננטיות אדירה בשווקים בשנה האחרונה. לכולן יש נוכחות פה בישראל. אני חושב שיהיה גם יותר מיזוגים ורכישות סביב החברות האלה, כי הרי בסופו של דבר הכסף הענק כרגע נמצא אצלם.
כן, אז אמרתי, יש סכום היסטורי במאזנים של החברות האלה, ואגב, נירית, כשדיברת קודם על AI וכמה אנחנו חזקים או לא, כאקוסיסטם אנחנו די חזקים ב-AI, רק הרבה מה-AI הכי מעניין בישראל קורה בגוגל, מייקרוסופט, אורקל, אמזון, אנווידיה וכן.
זאת אומרת, האנשים שלנו חזקים, אין לנו תשתיות.
תשתיות בוודאי שאין לנו, אבל גם אין לנו סטארט-אפ.
כן, אין לנו משהו עצמאי, כאילו, רשויות עצמאיות.
לא מספיק, יש, זה לא שאין בכלל, אבל יש. אבל כן, החברות הרב-לאומיות האלה, אגב, זה ברומטר מאוד מאוד חשוב. ושוב, אני יכול להגיד לך, ב-SNC אנחנו מקדישים לזה הרבה. כלומר, התמיכה שהם באמת, שהפגינו בחודשים שעברו, חשוב שהיא תישמר. זה נכון שרק 20% מהמועסקים בהייטק הישראלי עובדים במרכזי הפיתוח האלה, אבל ההשפעה שלהם היא הרבה יותר גדולה במיזוגים ורכישות, בהשקעות אגב. הקורפורט VC, לא רק בישראל, הפכו שוב, כמו שקורה בדרך כלל בדאון סייקל, להיות שחקן משמעותי בתוך מגוון המשקיעים הכלליים, נניח, שעומדים לרשות סטארט-אפ, בטח ובטח ב-AI, כמעט בכל חברה.
NVIDIA כדוגמה כרגע במגעים עם RAN AI, זה משהו שאולי נראה אותו ברבעון הקרוב.
כן, אבל לא רק מיזוגים, גם השקעות בסיבובים. כמעט בכל סיבוב רואה אותה.
גם הכשרות, זאת אומרת, אתה הרבה מאוד מהיכולת להצמיח פה טלנטים, גם ניהוליים, ואנשים שיודעים לבנות חברות וכו', מתחיל ב... אנחנו יודעים שהצבא מזין חלק מזה, וחלק מזה מזילים.
אז הם רכיב מאוד חשוב. כמו גם החברות הישראליות שצמחו להיות כאלה.
ושם אנחנו לא רואים מעטה, נכון?
אז אני אגיד בזהירות. אנחנו לא רואים מעטה, ובאמת, הזכרת את אינווידיה כמה פעמים, אז לדעתי מנכ"ל אינווידיה כל שבועיים משחרר איזה הצהרה על עד כמה ישראל אסטרטגית חשובה ומהותית לעסקים שלהם, וזה נכון כמובן.
לא סתם אני מזכיר אותם, נכנסו לי ללב עם ההצעות האלה, כן?
כן, אבל זה משקף משהו אמיתי. ואגב, הוא אמיתי באותה מידה גם בג'נרל מוטורס או מייקרוסופט, כלומר, ישראל באמת נהייתה אסטרטגית, זה דבר חיובי להרבה מאוד מהחברות האלה, אבל ברור שזה לא ברור מאליו. אני לא דאגה, כי באמת אני לא רואה את זה, אבל אני רק אגיד, כאולי עזרה לכולנו, לא תמיד אתה רואה את הירידה הזאת של הפעילות שלהם, כי אני לא חושב שאנחנו נראה חברות נסגרות בארץ, או אפילו לא מצמצמות בצורה דרמטית, יהיו כאלה, אבל זה יקרה יותר מבגלל מחזור העסקים. אבל כשהפרויקט הבא מגיע, והחברה צריכה להחליט אם היא עושה אותו כרגע בהודו או בתל אביב, לא בטוח שאנחנו נמצאים תמיד בחדרי הדיונים האלה ויודעים עד כמה השיקולי המדינה משפיעים על ההחלטה הזאת. אנחנו ננטר את זה, אנחנו פשוט מדברים עם האנשים ומנסים להבין את ה-State of the Union.
קיבלו דיסקאונט של איזה 10% על השקל שנחלש, אבל אולי זה יודע אתם לעשות את זה בישראל.
ישראל, תקשיב, את זה אני שומע באמת, באמת כל שבועיים. אנחנו פשוט נעים בין המקום השני הכי יקר, לשלישי הכי יקר, אבל ישראל יקרה, יקרה, יקרה.
כן, אנחנו לא מתחרים על כסף כבר מזמן, וכל הזמן היה לנו באמת תחרות על דליבר, אבל באמת, אני יכולה להגיד כמי שעבדה 30 שנה במולטינשנל כזה, שהיינו מאוד עסוקים ב... למזער את האימפקט של אירועים ביטחוניים על ה- keep the business running, ואני חושבת שהנזק הגדול זה שאתה עכשיו לא יכול למזער את זה, כי זה לא נכנסת, יצאת תוך כמה שבועות ולא סיפרת על אף אחד שנפל טיל בצומת, כאילו, זה משהו הרבה יותר גדול.
לגמרי. אורך האירוע פה הוא אחד ההבדלים הדרמטיים בכל קנה מידה, הוא גורם לחלק מההידרדרות שאנחנו רואים בכל קנה מידה, ולכן, באמת, ככל שנוכל... קשה לך לדבר על חזרה לשגרה, אני חושב שיהיה קשה לחזור לשגרה אחרי השבעה באוקטובר והחודשים שבאו אחריו, אבל ככל שמהר יותר נחזור לשגרה כזאת או אחרת, כך הייתה.
כן. אבי חסון, מנכ"ל סטארט-אפ ניישן סנטרל, תודה רבה. נראה שההייטק הישראלי ממשיך לדלבר, ואנחנו עושים מה שאפשר בעוז. תודה לכם ולכן שהזמתם לנו, תודה לסטארט-אפ ניישן סנטר ולכלכלית לשיתוף הפעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים לפני התוכניות, לשאול את השאלות שמעניינות אתכם שיעלו לשידור. תודה לטובה שימנוב, לינור גריסריו והדר חי, על המצלמות אופיר זליקוביץ', שאנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של איצטדיון הסטארט-אפ בסטארט-אפ ניישן סנטר, כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים. כל יום חמישי מוזמנים להאזין, להמשיך, דרגו אותנו 5 כוכבים, אהבתם. אני רואה תודה, אני רית כהן כאן איתי.
תודה רבה, אורי.
ביי.